סיימנו את האירוע המקונן, המיוחד, המלמד, המחכים של החמצת הדירה. דברים שאמרנו הם בבחינת תן לחכם ויחכם עוד, כמובן שאי אפשר להאריך בזה בלי סוף, אבל כפי ששמתם לב, כל האירוע הזה הוא אירוע ספוג תובנות. יש פה באמת דברים מופלאים, אבל זה כבר כל אחד לפי רצונו, לפי כוחו, יחזור להתבונן בזה. אנחנו נעבור לאירוע הבא. גם הוא מציב אתגר לא פשוט, הפעם בתוך המשפחה, לא ביחס לדירה, אלא בתוך המשפחה, מערכת יחסים שבין, מערכת יחסים שבין אם לבניה. מערכת יחסים שמאוד טעונה מבחינה רגשית, לטוב ולמוטב. כל מערכת יחסים רגשית, באופן כללי, אתם שמים לב, כדי להעמיד את המצבים המתוארים כאן כניסיון, אנחנו מביאים מצבים שמה יש בהם? יש בהם עוצמה רגשית, נכון? כי אנחנו מדברים פה על בשלות רגשית, או על חוסר בשלות רגשית. לכן המצבים שאנחנו מביאים כאן, הם מצבים שיש בהם עוצמות רגשיות. מיט שנשפח על הרצפה, נו, פקיד נבזי, או, ילדים שלא שומעים בקול אמא, וואו, עוד יותר. כלומר, כל מצב פה הוא מציג לנו רף אחר של עוצמה רגשית לא מבוררת, נאמר כך. אנחנו מביאים את האירוע הזה, נותנים לו להתרחש מול עינינו, ואנחנו מתחילים להציב לו את ההגבלות השכליות. אנחנו מתחילים להציב לו, להדריך את הרגש, כן? זה קל מאוד לעשות את זה בצורה המעבדתית שאנחנו עושים פה. אנחנו כמו מעבדה עכשיו, ועכבר הניסוי, שזה הסיפור הזה או קודמו, אנחנו צופים בו ככה עם החלוקים, זה נחמד. אבל ככל שנבין יותר את לקחי הניסיון הזה שאנחנו צופים בו בחוץ עכשיו, כך הוא ישמש לנו גם שאנחנו עצמנו ניקלע לאותו ניסיון, וזה לא יהיה בעוד שנה או שנתיים, זה יכול להיות בעוד 5 דקות. כדאי לקחת זה בחשבון. לכן יש חשיבות עצומה להיות בשיעורי המעבדה האלו. מאוד מאוד חשוב, זה חלק מהסטאז', בלי זה לא נהיה רופאים, לא נוכל לנתח לא אחרים ולא את עצמנו. לא נוכל. כן? לכן אנחנו קצת מחטטים באירועים האלו, כמו שעשינו לגבי האירוע הראשון, כן? כדי שלנו את מירב הכלים והתובנות. אז יש לנו עוד אירוע. בואו נראה. באחת הפגישות סיפרה משתתפת אחרת על מערכת יחסים מעורערת בינה לבין אחד מילדיה. אחד מילדיה. מערכת יחסים שמרבה ומפרה רגשות שליליים. רגשות שליליים. הרגש השלילי שמתואר כאן בהמשך, כפי שנראה, זה עין רעה. גם זה מתולדותיו של הרגש הלא בוגר. אם מישהו עושה, או עושה פעולה שמרגשת אותי ריגוש שלילי, הוא למשל עושה ככה נגיד, כן? ככה. והרגש שלי מתעורר. הרגש הזה, ככל שהוא פחות מטופל ומעוצב, הוא יכול להביא אותי למצב של שנאה כלפי זה שעושה ככה. כן? זה נקרא יחס מעורער. יחס מעורער זה יחסי גומלין שמולידים ברגש שלילי. שנאה, עין רעה, כל מיני דברים, כל מיני רגשות. מה קרה פה? היא תיארה לנו ילד שמתנהג בצורה מאוד לא נעימה, רב עם אחיו כל הזמן ולא נשמע להוריו, שימו לב, אנחנו מדברים פה ברמת התיאור. מה זה רמת התיאור? זה הרמה העובדתית. אין פה רמה שיפוטית. אתם שמים לי שאין פה רמה שיפוטית, יש פה רק רמה עובדתית. הילד עושה כך וכך, הוא רב וכו', אם כי יש פה קצת רב עם אחיו כל הזמן, זה כבר הגזמה. זה לא בדיוק תיאור, זה כבר שיפוטיות. כן? אז זה לא מדויק בדיוק. אולי רוצים להגיד שהיא תיארה איזה כפי שהיא רואה, אבל זה לאו דווקא נאמן למציאות. כן? לאו דווקא נאמן למציאות. היא תיארה לנו ילד שמתנהג בצורה מאוד לא נעימה. רב עם אחיו כל הזמן, ולא נשמע להוריו. רב עם אחיו לא נשמע להוריו. בקיצור, הוא מפר את האיזונים. הנוכחות שלו היא מפרה את כל האיזונים. יש אידיליה פחות או יותר בין הילדים, כל אחד יודע את מקומו. יש ביניהם יחסי גומלין, סך הכל סבירים, גם אם לא מפרים תמיד, אבל סבירים. והנה מגיע הילד הזה, הפיל נכנס לחנות החרסינה, והכל מתחיל ליפול. זה הילד. זה הילד. עושה הצרות הקטן. עושה הצרות הקטן. זה הילד. זאת אומרת, שימו לב איך היא חובה את הבן שלה. נא לזכור, זה לא הילד של השכן. זה הבן שלה. היא חובה אותו כבלגניסט סדרתי. תראו מה הוא עושה. הוא רב עם האחים כל הזמן, ולא נשמע להוריו. עוד מעט זה כבר בן סורר מורה. לא שומע בקולנו, לא שומע. זה סורר או מורה, אולי צריך להביא אותה לבית דין, לא יודע לראות, אולי הוא בן סורר או מורה. אולי הוא גם אוכל איזה תרתיימר בשר ולא גיין, בכלל זה יהיה מושלם. אתם מבינים? הרושם הוא כאן שמדובר וגרמה בישה, גרמה בישה, עצם קשה. נראה מה קורה. רב יחייב כל הזמן משמע נורא. לפני שהיא השתתפה בקבוצת אמת, כמו קודמתה, היא הייתה מניחה למצב להידרדר בחוסר עונים, שימו לב את החוויה שהייתה חובה בדרך כלל מול הילד הזה, זה אופייני מאוד למערכות יחסים מעורערות עם שערי בשר בדרגה כזאת, כן? תראו מה קרה כתוצאה מהיחסים המעורערים, זה קורה בעיקר בין אבות לילדים. תראו מה קרה. היא הייתה מניחה למצב להידרדר בחוסר עונים, מה זה חוסר עונים? חוסר עונים פירוש דבר, אין מוצא למצב. אין מוצא למצב. חוסר עונים. אין לכם להתמודד. חוסר עונים, והייתה מתענה בעקבות זאת ברגשי אשם ובתחושות כעס. יש לנו פה שלוש מצבים. כן? יש לנו גם חוסר עונים, שזה מה שמצביע על הדרך ללא מוצא. מגיעים לדד אנד שאי אפשר לפתור. הילד מתעקש על שלו. האמא אומרת מה שאומרת, אבל אף אחד לא שומע את שפת רעהו. זה חוסר העונים. חוסר העונים זה הטקו הקשה הזה, שאין פתרון למצב. אבל יש פה עוד שתי תחושות, שהן בעצם רוקחות, הייתי אומר, את אש הגהנום הזה. זה קשה מאוד. אתם יודעים, יחסי איבה זה דבר, זה אחד הדברים שיכולים להמלל את האדם ביותר. זה, וככל שהתחושת האיבה היא מורכבת מיותר מרכיבים, כך יותר קשה. פה אנחנו רואים שלוש מרכיבים, לפחות נראים לעין, לפחות לפי עדותה של האם. חוסר עונים זה דבר אחד, ושלא יהיה קל בעינינו. תארו לכם שאדם בא לבנות כיסא, והוא מגיע לדילמה מסוימת בבניית הכיסא, בשיווי המשקל, ביכולת לחבר את החלקים זה לזה, והוא חווה חוסר עונים. איך הרגשה הזו?
זה
ידע. רגע, לא, מה? לא. זה כבר פירוק של חוסר עונים. אני מבין שיש לי חסר ידע, אז אני הולך לשאול מישהו שיודע, ואז הכל מתפרק. אבל חוסר עונים במצב הגולמי הראשוני שלו הוא קשה. חוסר עונים, אנחנו חווים את זה בסוגיה. אדם לומד סוגיה בגמרא. פתאום מגיע לחוסר עונים מול רשי. הוא לא מבין את רשי. זה דבר שיכול לגרום לו דכדוך, נכון? ודאי, חוסר עונים. לא תחושה פשוטה. אבל פה יש עוד שניים. שהם מאוד מאוד אופיינים מערכות יחסים מהסוג הזה שמתואר כאן. בין הם ובנה. מה התחושות הנוספות? הייתה מתענה בעקבות זאת ברגשי אשם. למה רגשי אשם? מה? לא. זה רק בינה לבינו. למה רגשי אשם? מה זה רגשי אשם? אני אשם, אני חוטא, אני אמא לא ראויה. לא מצליחה, יותר מזה. זה מה שהוא אמר.
מה שעשיתי לא בסדר.
מה שעשיתי למי?
לילד
שלי. הוא יצא ממני, הילד הזה. ואני ככה מתאכזרת אליו. אני ככה מסתכלת עליו בעין רעה. זה נקרא רגשי אשם. רגשי אשם שאדם מאשים את עצמו על דבר שהוא נחשב כחטא לא יסולח, לפי דעתו. זה נקרא רגשי אשם. מתי מרגישים את רגשי אשם האלה ביותר? כשנכנסים לחדר השינה של הילד, שכל היום לחמת בו, ואולי גם נתת לו איזו סטירה, ואתה מסתכל עליו, וזה בשעה שהוא ישן, אתה מסתכל ואומר, מה עשיתי לו? ויורד לך דמעה, דמעה יורדת לך, אתה בוכה מרוב צער, מרגיש רגשי אשם, איזה אמא לא ראויה אני, איך אני לא משכילה לאהוב את הילד הזה, לתת לו את מה שהוא צריך, זה רגשי אשם. הייתה מתענה ברגשי אשם, ותחושת כעס. על מי? על עצמה. חוסר עונים? רגשי אשם? תחושת כעס. אם היינו יכולים לשים את כל שלושת האלה בתוך מבחנה ולערבב אותם, היינו מקבלים פה איזה פטריה כזאת, כן? ואת כל זה היא חובה. זה מצב בלתי נסבל. זה דבר שיכול להביא אדם להתמוטטות עצבים, אגב. המצב הזה, הסטרס, קראנו זה, מתח, בעמוד הקודם, מצבי מתח. המתח הזה שאנחנו מציגים פה הוא מתח אטמוספרי, רמת הלחץ שלו היא גבוהה. זה לא דבר נסבל. יש אמהות שלא מרגישות צורך לפרוק או לתקן את המצב הזה. הן לא מבינות. הן מנהלות מלחמת עד נגד הילדים. זה הפרעה נפשית. מלחמת עד, נצח, עם הילדים. האישה הזו היא על כיפק. היא מבינה שמשהו לא בסדר. היא מרגישה חוסר אונים, והיא מבינה שזו חוויה שלילית. היא מרגישה תחושת רגשי אשם, מבינה שזה לא ילך ככה. והיא מרגישה כעס. אני חייבת לפתור את זה. מול הילד הזה. לא לזרוק אותו החוצה בזה לפתור את הבעיות. יאללה, עוף מכאן. ואני נשארת לבדי, בלי הסורר והמורה. לא, איתו. מולו. זו אישה גדולה. זה מה שהביא אותה לקבוצת אמת גם. המצוקה הנוראה הזאת הביא אותה לקבוצת אמת. היא הייתה חייבת למצוא פתרון. בוא נראה מה שהיא עושה. במקום לנהוג כך, אני רק רוצה להעיר פה הערה קטנה, במקום לנהוג כך, המילה הזו היא, זאת אומרת, זה שלוש תיבות כביכול, במקום לנהוג כך, כמובנה היא במקום לנהוג כך, היא עשתה משהו אחר. אבל מעבר לזה, מה זה במקום לנהוג כך? יש אלטרנטיבה. זה נראה לנו דבר פשוט, נכון? כמה אנשים מאמינים שיש אלטרנטיבה? יש אלטרנטיבה לצורת ההתנהגות שמתנהגים ב-20 שנה האחרונות באותה צורה. כמה אנשים מאמינים שיש אלטרנטיבה למידת הכעס שלהם, לגאווה שלהם? כמה אנשים השלימו כבר עם צורת התנהגות מסוימת, ולא חושבים שיש אלטרנטיבה שאפשר להביט על המצב שלהם ממקום אחר, כן? מתוך מקום של תקווה, של אפשרות שינוי. זה לא מובן מאליו להאמין באלטרנטיבה. אפשר לדבר על זה עד מחר, אבל החיים מתנהלים הרבה פעמים במעגלים קבועים. במעגלים קבועים שמנציחים את התפיסה המעגלית של אין שינוי, אין בחירה. עבד, אתה לא בן חורין. זה יכול להיות מעגלים מחשבתיים, זה יכול להיות מעגלים נפשיים, זה יכול להיות מעגלים מעשיים. פה בקבוצת אחד הפלאים הגדולים של קבוצת אמת, כמו לימוד מוסר בכלל, ששאתה לומד מוסר, אתה מצליח להביט על מצבך מנקודת מבט חדשה. יש לי אפשרות לראות אחרת. זה אנחנו לומדים מבלעם דווקא. בתומעה לומדים את זה מבלעם. הוא לא מצליח לקלל את עם ישראל מצד ימין, לאן הוא הולך? לצד שמאל. הוא לא מצליח לקלל בעמק, לאן הוא הולך? הוא הולך להר. כל הזמן נקודת מבט. לא להתייאש. לא הצלחתי היום, אני אצליח מחר. זה דרכו של יצר הרע. יצר הרע? מה הוא עושה? הוא מברר את כל מרחב האפשרויות שיש כדי ללחום באדם. יצר הטוב אותו דבר. צריכים להגיע למצב שהמזווה של האפשרויות, כן? הוא כל כך רחב, מזן אל זן. מזווינו מלאים מזן אל זן. אתה לא במצב של חוסר אונים. אתה לא במצב של רגשי אשם. אתה לא במצב של כעס. אתה מביט על מצבך ממקום אחר, ומהמקום הזה אתה ממנף את עצמך. אתה יוצא ממצרים. זה הרמז שיש כאן במילים האלה. במקום לנהוג כך, בעצם היא נהפכה בעלת בחירה. היא נהפכה בעלת בחירה. היא יכולה לבחור בהתנהגות אחרת. איזה כיף זה לבחור בהתנהגות אחרת. לא לכעוס. זה כיף. אני בוחר לא לכעוס, ואני סבלני עכשיו. זה מיני יציאת מצרים. זה לא דבר קל. אל יהיה קל בעינינו. אדם שיכול ברגע אחד למשוך את עצמו לכיוון של סבלנות, ולבחור לא לכעוס. זה חג, זה סיבה למסיבה. הדבר הזה כשלעצמו, צריך לשמוח שמחה מאוד גדולה. חוויית השינוי זה החוויה המרכזית, הרוחנית המרכזית של האדם. חוויית השינוי. אין חוויה יותר אילאית מחוויית השינוי. כך אומר הרב באורות הקודש, בפסקה שנקראת שמחת הרצון החופשי. שאדם מגלה שרצונו הוא חופשי לשנות התנהגותו מרע לטוב. ומטוב ליותר טוב. ומיותר טוב ליותר יותר טוב. הגילוי הזה, שיש בנו מרכז פנימי של רצון טוב, שכאשר הרצון הטוב הזה מתגלה על פני הנפש, הוא סורק את כל ההרגלים השליליים, ופשוט מעדה אותנו, ומכניס משהו טוב. החידוש הזה, זה העושר של האדם, צריך לדעת. כל מי שמחפש את האושר, הוא יכול למצוא אותו רק במקום אחד, במצב של שינוי. אין אושר בשום אופן במצבים שהאדם הוא קלו בתוך צורת התנהגות אחת, אני אגיד יותר מזה, אפילו בהתנהגות חיובית שלא מתפתחת, גם זה לאושר. זה נופל תחת ההרגל, וזה כבר משעמם, זה משמים. אנחנו צריכים לגלות את היכולת לשנות. אנחנו לא צריכים להפך לצדיקים ביום אחד, אבל אדם צריך להתוודע מדי יום ביומו. הייתי אומר, לחוות החוויה המתקנת של אפשרות השינוי, בהתחלה בדברים מאוד פשוטים. אני יכול לשנות הרגל, כן. במקום לשים את היד ככה, אני יכול לשים אותה ככה, כן. אם יש לזה ערך, כמובן, לשינוי, אז אני מדבר. ובמקום לשבת ככה, אז אני כן, אני יכול לשבת עם גב זקוף, כן. הנה, שעתיים ישבתי עם גב זקוף. למרות שמאוד התפתיתי הרבה פעמים לעשות את התנועה הזאת, שאני עושה כבר 30 שנה ודופק את הגב התחתון שלי, ואת חוליה 4 ו-5, במקום זה, אני ישבתי שעתיים ככה היום. זקוף קומה, אפילו שמתי פה כדור מאחור, קצת לדחוף את הזה, שעתיים, פלי פלי. זה חוויית יסוד של חירות. לכן, במקום לנהוג כך, היא החליטה, גם זה דבר מאוד חשוב, החלטה, היא החליטה להשתמש באחת העצות ששמעה ממני באחת ההרצאות. זה כלל גדול, אגב, שימו לב, אנחנו מקבלים הרבה עצות בחיינו. אנחנו לא יכולים להשתמש בשום עצה, כל עוד לא גמלה בליבנו החלטה להשתנות. ברגע שגמלה החלטה בליבנו להשתנות, פתאום אנחנו קוראים בספרים עצות, ופתאום מדברות אלינו. למה זה לא דיבר אליי אתמול? כי לא שמעתי מקוצר רוח ועבודה קשה. עבודה קשה של מה? של ההרגל. של ההרגל הקודם. אבל ברגע שאתה מתייאש מרגשי השם, מתחושות כעס ומחוסר אונים, ואתה רוצה לצאת מזה, מתעורר בך איזה רצון, החלטה, להיוושע, פתאום כל ספר שאתה קורא, הוא פתאום ספר עצות. פתאום זה מדבר אליך, פתאום זה קולע בדיוק למשאלת הלב שלך. זו הדרך. אנחנו נפגשים עם המון עצות במהלך היום. כל ספר שאנחנו לומדים, כל הספר הזה הוא מלא עצות. איך אמר מישהו? יש לי הרבה תשובות בשבילכם. השאלה אם לכם יש שאלות. אם אין לכם שאלות, אין לי תשובות. יש הרבה תשובות בעולם. אבל תשובות שאתה תקבל היום לא ידברו אליך. כי אתה עוד לא במצב שאתה זוקק את התשובה הזאת. עוד לא התעוררה בקרבך משאלת הלב, שהתשובה הזאת היא הרפואה למשאלת הלב הזו. יכול להיות שעוד שבוע יתפתח בך רצון חדש, ואז מה שדחית אתמול, עכשיו תקרב. את העצה שדחית או שלא שמת לב, עכשיו תקרב. החליטה להשתמש באחת העצות ששמעה ממני באחת ההרצאות. מה היא עשתה? מה היא עשתה? אז צריך להבין קודם כל. הבעיה פה, תראו איזה פתח מילוט, או יותר נכון, איזה נקודה ארכימדית, נקודת מנוף החונכת, כן, מציעה לתלמידה. מה הבעיה שלך? מה הבעיה שלך עם הילד? את רואה אותו בעין שלילית, נכון? בואי נעשה מערך חדש של שלילה וחיוב של הילד. בואי נעשה. את טוענת שהוא רב כל הזמן עם הוריו, עם אחיו, והוא לא שומע להוריו? זה השלילה שבו. יש גם חיוב? יש מליץ אחד מיני אלף? יש אפשרות להגיד דברים טובים על הילד? אגב, ברגע שאני מגלה דברים טובים על הילד, על הילד, אני בעצם מרוויח שתי דברים. א', איזון כמותי בין טוב לרע, ב', ככל שהנקודות החיוביות שאני חושף הן רבות ואיכותיות יותר, מה הן מגלות לי? למה הילד מתנהג בצורה שלילית? זאת אומרת, אני מוצא אפילו את המניעים החיוביים של ההתנהגות השלילית. אתה יודע מה קורה פה? זה דבר מעניין. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מוכנים לסרוק את החיוביות שבנו, פתאום מתגלה שגם אם אתה גנב, יש מניע חיובי לגניבה שלך. למרות שתשב בבקשה עכשיו שנה בכלא. אבל יש מניע חיובי. איך אמר הרב קרליבך? מי שגונב הוא לא גנב, הוא פשוט רעב. אפשר להסתכל עליו כעל רעב, זה בעיניים של נביא. בעיניים של משיח, אפשר להסתכל עליו כגזלן, כגנב, זה בעיניים של נביא. אפשר להסתכל עליו כרעב בעיניים של משיח, כך אומר הרב קרליבך. יש עיניים של משיח ועיניים של נביא. עיניים של נביא זה, תראה מה הוא עושה, הוא גונב. לכלא. עיניים של משיח, הוא גונב, יש לו צורך רוחני. דבר מעניין. אבל אתה לא יכול לפתח את ההיבט הרוחני, את ההסתכלות הזאת, אם אתה לא מלמד זכות על הזולת. ככל שאתה מלמד על הזולת זכות, בכמות ובאיכות, אתה מתחיל להבין שכל מניעי חייו הם בעצם חיוביים ביסודם. מה שנקרא כוונתך רצויה, אך מרסיך לא רצוי. ככל שיותר אתה מבין שהאדם נברא בצלם, והוא טוב ביסודו, גם שהוא עובד עבודה זרה, אתה יודע שכוונתו טובה. הוא מחפש נאבד עליון. הוא מחפש נאבד עליון. צריך לכוון אותו, אומר אברהם אבינו. רחצו רגליכם, ישענו תחת העץ, למי מברכים, בבקשה, פרי העץ, פרי האדמה, שמעתם, יש בורא, אין, הוא מוציא את השמש, הוא משיב את הרוח, כך הוא עושה. אבל קודם כל, הוא מאמין באדם, אברהם אבינו. מכיוון שהוא מאמין, רק עכשיו אפשר לומר על עבודה זרה, שיש בה כוונה חיובית. עכשיו האישה הזו הולכת לעבור חוויה מופלאה. ללמד זכות על הילד שלה. כמותי, איכותי ורב גוני. רב גוני. בבקשה, איך מלמדים זכות? מכינים רשימה. מכינים רשימה. רשימה לא משוחדת, אובייקטיבית לחלוטין, במצב של רגיעה. אתה פשוט, עכשיו, כאילו אתה שופט מן הצד, האמא. מה הילד הזה עשה מבוקר ודרב? בוקר ודרב. ברגע שהוא פקח את העיניים. צריך לזכור, יש הרבה דברים שהיא שכחה מה הוא עשה. למה? כי היא מדגישה בעיקר את מה? את הדברים הלא טובים. הרבה דברים היא שכחה. אבל עכשיו במעמד של משקיפת אום, כן? היא יכולה עכשיו לראות את הכל. כל מה שנעשה. ופתאום היא מגלה להפתעתה הדברים שהשמיטה מתודעתה. בכוונה תחילה. כי זה שרת את ההתנגשות שבינה לבין בנה. את החוויה המפוקפקת הזו של שליטה בילד, של כל מיני דברים כאלו אחרים. היא השמיטה אותם. פתאום היא רואה דברים שהיא לא שמה לב ולא נותנה להם משקל. היא חוזרת ושמה אותם על כף המוזניים. למרבה הפלא, הם מכריעים אפילו. אנחנו נראה בסופה של הרשימה מה קורה. היא רשמה לעצמה במשך יומיים. היא לקחה דגימה של שני ימים מחיי הילד. יומיים. והתחילה לרשום מה נעשה. כמו של ג' בפתח הבסיס, מסעית יצא, מסעית נכנסה, מטוס טס מלמעלה, זה בא מפה, זה הלך משם. היא רושמת פשוט יומן של ג'. צופה בילד ורושמת. שימו לב. את כל ההתנהגויות הפעם החיוביות של הילד, משקל הנגד שממנו אפשר יהיה לחזור ולדון בהתנהגותו השלילית. התנהגותו השלילית. כמותה אל מול הטוב ומניעיה. ומניעיה. אבל יש לנו פה עוד חידוש, אני אגיד אותו בהמשך. בעזרת השם, עוד דבר שלא אמרנו, עוד יתרון לצורת ההסתכלות הזו. עכשיו שימו לב לרשימה. הוריד מים בשירותים. אכל את כל האוכל, הניח את הכלים בכיור, ואל יהיו הדברים האלו קלים בעינינו. לא שמדובר בילד כזה. לא שמדובר בילד כזה. שרב עם אחיו, ושלא שומע בקול רב. לא דבר פשוט. ברגע שאנחנו רואים שאם ההתנהגות הזו שלו, הוא גם הוריד מים, יש בו משהו חיובי עמוק, מובנה, מורגל מאוד. הוא מוריד מים בשירותים, הוא אוכל את כל האוכל, הוא מניח את הכלים בכיור, הוא משחק בשקט במשך 5 דקות. עד לכאן זה התנהגויות של בן אדם לעצמו?
אכפתי כזה.
מה?
אכפתי.
בן אדם, מה? מה הוא?
אכפתי.
אכפתי. בין אדם לעצמו ובין אדם לסביבתו.
כן.
יפה מאוד. יש פה מכלול של התנהגות של דרך אחרת שקודמת לתורה. יפה מאוד. ברך לפני אוכל ואחרי האוכל זה כבר התנהגות? דתית. זה כבר בין אדם למקום. ויתר על כיסאו. לטובת אחיו הקטן, רץ אל, כן? הוא מאוד כללי, הייתי אומר. רץ אל התינוקת, הרי הוא לא ילד את אחיו הקטן, הוא סך הכל אחיו הקטן, זה לא האמא שלו. הוא ויתר, כן? בין אחים יש יחסי יריבות הרבה פעמים, אתם יודעים. אז הנה פה, הוא מוותר לטובת אחיו הקטן. רץ אל התינוקת כאשר בכתה, וכן הלאה. בן אדם למקום, בן אדם לעצמו, בן אדם לחברו. פלא פלאים. יש לנו מכל הסוגים פה, יש לנו ייצוג של כל סוגי הטוב. נכון, במידות קטנות, בסדר. אבל, וזה ביומיים. זה מה שמוצא ביומיים. מה נגיד על 4 ימים? על 5 ימים, על שבוע. יפה. היא הכינה את כל הרשימה. וכמובן חשוב מאוד, כאשר אומרים שהוא רץ אל אחיו הקטן, כדאי לפרט את זה. הוא רץ בזריזות, באכפתיות, ברצון אז לעזור. רצתי לתינוקת כאשר בכתה, ממש ישתף בצערה, ממש כמו פועה ושפרה. הוא עשה לה, אם זה היה, כדאי לתאר את זה. כדאי לתאר. היא קראה בפניו את הרשימה בלילה לפני השינה. קראה לו לפני השינה. לפני השינה, יש רגיעה, הלבבות פתוחים, והיא קוראת לו את זה למטרה כפולה. גם כדי לומר לו שהוא טוב, וגם כדי לומר לעצמה שהוא טוב. ברשימה לא נכללו דברים שליליים. למה לא נכללו דברים שליליים? יותר מזה. בואו נראה מי מצליח, איך אומרים, להיות חסיד. מה? שמעתם? מתי התברר שזה לא הוא? רק אחרי? הרשימה החיובית. מה למדתי על מניעי ההתנהגות השלילית שלו? למה הוא מתנהג רע בעצם הילד הזה? כי לא שמים לב לטוב שלו. אף אחד לא מתפעל מהטוב שהוא עושה. אז הוא עושה רע כדי שיתייחסו אליו. בסדר? אם את מתפעלת מאוד מזה שאני לא שומע בקולך, אז אני לא אשמע בקולך. זה הדבר היחידי שמוציא אותך מכלייך. אם היית מתפעלת מזה שאני רץ לתינוקת, אם היית מתפעלת מזה שאני מוריד את הכלים, אבל זה מובן מאליו. אמא, תחזקי בי את האמונה שהטוב זה העיקר. אני רוצה להיות טוב, אבל אני צריך שישקפו לי את הערך של הטוב. אני עדיין לא מכיר את הטוב מצד עצמו. אני לא איש מבוגר שמתבונן בטוב מתוך לימוד תורה ומכיר את הערך שלו בצורה שכלתנית. אני זקוק שישקפו לי את הערך של מעשי הטובים. את נמצאת פה. את הרשות השופטת. התנועות שלך, ההתפעלות שלך, הם אומרים לי מה טוב ומה רע. ושאת מתפעלת מהרע שבי, אני אומר, אין דבר נפלא מלעשות רע. אין דבר נפלא מזה. זה הדרך לזכות לתשומת לב. אז אני אעשה רע. זאת אומרת, העתקת מרכז הכובד אל הרשימה החיובית מבררת לאימא ולילד שהיסוד של הבניין זה הטוב, לבנות על הטוב. לא להזקיק אנשים, חלילה, לא להזקיק אנשים לחשוב שהרע זה הדרך להתקבל בחברה, להצליח, ליהנות. אם המדורת החדשות הייתה נפתחת, אם מהדורת החדשות הייתה נפתחת בחוויה מסעירה של כתבנו בצפון על מישהו שבלם את פיו בשעת מריבה והיו מפארים את האירוע הזה, כן, חברו אמר לו מילה לא יפה והוא שתק ואמר לו, אחי, למה לריב? אני מוכן לשמוע במה פגעתי בך. כתבנו בצפון מספר את זה, תארו לעצמכם. את זה היו מעלים על נס. ומדנים על זה, ומפרקים את זה, להבין מאיפה זה נובע, מאיזה מידות. זה היה עולם אחר לגמרי. אבל כשנותנים במה לרעים, ולכל החתרנים, וכל רודפי ההישגים, והשמלות, והכסף, אז מה אתם רוצים שאנשים יחשבו? מה אני אעשה טוב? מה אני פרייר? אני פרייר? זה לא עובר לסוחר? איזה מטבע שחוקה זה לעשות את טוב? זה טוב, לכל מיני קהילת סגורות, איזה מין מוזיאון כזה של טוב, איזה מין כזה, זה בית חרוש לסבונים כאלו שלי. אבל החיים מתנהלים על פי אמות מידה אחרות, על מה אתה מדבר? זה מינימום עריפת ראשים, זה, כן, זה חיים, לערוף ראשים, לשפוך דמם של אנשים, עטורי תפילים וטלית, זה משהו טוב, זה טוב. אני מגזים אמנם, יש הרבה רמות מתחת לזה, כל מיני סוגים של רע. אבל אסור לחבב על אנשים את הרע או לדחוק אותם למקום שהם חושבים שרק הם יעשו את הרע הם ירוויחו. צריך להיזהר מזה. וזה מה שקרה פה למיתו של דבר, בעומק. השתפרה ההתנהגות שלו מאוד. למרבה הפלא, שימו לב, זה קרה מיד. למרבה הפלא השתפרה ההתנהגותו מאוד. של הילד באופן ניכר. וראוי לציון. מה שקרה הוא שבעקבות רשימת ההתנהגויות החיוביות שהכינה האם, היא ראתה שהילד למעשה הרבה יותר טוב משחשבה. זה שינה את צורת ההסתכלות שלה לסך הכל של הילד, והרשימה הוכיחה גם לילד עצמו, שהוא טוב הרבה יותר מכפי שהוא חושב את עצמו. שהרגילו אותו לחשוב. זה בירר לו שבעצם, העצמיות שלו זה הטוב. זה מה שהוא באמת. הוא רץ אל התינוקת, זהו. מי זה רב עם האחים שלו כל הזמן? זה לא הוא. זה הצד האחר. זה ההתנהגות הכפויה. זה ההתנהגות שדחקו אותו אליה. אבל זה לא הוא. יש פה התייחדות שהילד מתייחד עם עצמו. החוויה הזו מסוגלת לברר לו שמיום והבא הוא נאמן לעצמו. ומה זה נאמן לעצמו? רצי לתינוקת. מוריד את המים בשירותים. שם את הכלים בכיור. זה אני. זה שמי וזה זכרי לדור ודור. נעצור כאן.